טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים את הנושא שהתחלנו. אנחנו עצרנו בשיעור הקודם בתחילת הפרק הרביעי של כללי החינוך, אבל אנחנו נפתח, פותחים בדבר מלכות, אנחנו נפתח במכתב של הרבי בנושאי חינוך. לאחר מכן נחזור לרצף השיעורים בנושא של כללי החינוך וההדרכה. המכתב הנוכחי של הרבי זה מכתב שהרבי כתב לאישה. המכתב עצמו לא מודפס בסדרת הספרים מגרות קודש. המכתב מודפס בספר חדש שיצא לאור לאחרונה, שהוא נקרא בשם מורה לדור נבוך. זה אוסף של מכתבים שבמקורם הם נכתבו בשפה האנגלית, והאוסף הזה נמצא בארכיון של אחד המזכירים של הרבי שהיה ממונה מטעמו על כתיבת אותם מכתבים בשפה האנגלית. והיום חלק מהמכתבים שהם נוגעים ויש בהם מסר לציבור, לכלל, תורגמו לעברית, וזה אחד המכתבים שיש לפנינו. המכתב הוא מחטא הדר תשמם, ברוקלין, ניו יורק, מרת פלונית אלמונית שאליה המכתב נשלח. ברכה ושלום. מכתבך מיום הרביעי בפברואר הגיע אליי באיחור מסוים. את כותבת בו אודות ביתך הנשואה והבעיה של היחסים במשפחה. יש לה בעיות עם הבת הנשואה שלה, והיא כאימא מבקשת מהרבי עצה איך אפשר להשפיע על הבת שהיא כבר בוגרת, היא לא ילדה קטנה שנמצאת מטבע הדברים קרוב לאימא, וההשפעה עליה אולי יותר קלה או יותר זמינה. מה עושים עם ילדים מתבגרים? כותב לה רבי כך: מכיוון שהיית כל כך פעילה בתחום החברתי, בוודאי אין צורך להדגיש עבורך מהי הגישה הכללית של הדור הצעיר בימינו בנוגע להוריהם. יש בעיה כללית שהדור הצעיר לא מסתכל נכון על ההורים שלו, והוא חושב שההורים כל הזמן מנסים להשתלט עליהם או לנצל את האבהות או האימהות, וזה מביא להתמרדות מצד הילד, למרות שהוא אולי בתוך תוכו יודע שהאבא מדבר דבר אמיתי. בהם הם חושדים לעתים קרובות, כי הם רוצים לנצל את החיים של הילדים שלהם. הם תמיד מדמיינים שההורים מחשיבים אותם כמי שעדיין אינם בוגרים די הצורך ושחסר להם ניסיון. ותמיד הדור הצעיר אומר, אתם ההורים מהדור הקודם לא מבינים כל כך, לא יודעים, אין לכם ניסיון, היום הכל שונה, ואז הילדים מנסים להראות שהם יותר חכמים מההורים שלהם, שהם כאילו מהדור המיושן. ולכן הם מרגישים שהם נלצים להדריך אותם וכו'. דבר זה יוצר רגישות יתר מצידם של הילדים ואפילו תערומת, ואז יוצא מעגל קסמים שאיך יוצאים מזה. ההורים מנסים להשפיע על הילד או הילדה הבוגר או הבוגרת, והילד בטוח שההורים לא מספיק מנסים ולא יודעים על מה מדובר, ויוצר מתח. מה עושים במקרה כזה? זו הייתה בעצם הבעיה שהאישה כתבה לרבי. כותב לה הרבי עצה מאוד פשוטה: לאור זאת, בדרך כלל יעיל יותר להשפיע על ילדים מתבגרים באמצעות ידידים מאשר על ידי גישה ישירה של הורים וקרובי משפחה קרובים. אין ברירה, צריך פשוט לקחת מתווך, איזה ידיד שהוא לא ההורה, הוא חבר טוב של הנער או הנערה, ודרכם אפשר לפעול גדולות ונצורות. זה יעיל יותר כמובן אם לא מובן מאליו שהידידים יתבקשו לתווך. זאת אומרת, אם אפשר לעשות את זה תיווך סמוי, שהנער או הנערה אפילו לא יבינו שכאן בא מישהו לתווך, אלא זה יעשה בצורה טבעית, אז בוודאי התועלת היא הרבה יותר. אין פירוש הדבר, זה לא פירוש שההורים מתפטרים מהאחריות שלהם ומעבירים מכאן ולאבא את כל המידע ואת כל החינוך למתווכים. אין פירוש הדבר שהורים לא צריכים לנסות מזמן לזמן להשתמש בהשפעתם, אבל זה חייב להתחשב מאוד בנסיבות ולהיות באופן דיפלומטי. זה לא קל, להורה, לאבא, לאמא, להתאפק, לא להגיד את המילה, כי המילה יכולה להזיק יותר משהו להועיל. רק בצורה מאוד דיפלומטית אפשר להשחיל את המילים המתאימות. אחוז גבוה יותר לקחת את המתווכים הידידים וכו'. בנוגע לשאלה עד כמה בדיוק הורים צריכים להתחשב בנסיבות, הדבר תלוי במקרה האישי ובמצב האישי ובהרכב הפסיכולוגי של ההורים המעורבים בדבר. כל זה בוודאי ידוע לך היטב. עכשיו הרבי מסיים, אחרי שהוא נתן לה את העיצה, הוא מסיים ואומר לה, הייתי רוצה רק להוסיף, שמכיוון שאדם מוכרח תמיד לקבל את ברכות השם, ובייחוד לגבי בעיה כה רגישה, אי אפשר לעבוד עם השכל שלנו, אנחנו החכמים הגדולים, נדע איך להתמודד. כל בעיה, אדם צריך שיהיה לו ברכה, יהיה לה סייעתא דשמיא. כדאי לזכור שהצינור לקבלת ברכות השם הוא על ידי שהחיים וההתנהגות היומיומיים יהיו על פי הרצון שלו, כלומר על פי התורה והמצוות שלו. אם יהודי רוצה שיהיה לו הצלחה, הוא חייב להתחזק יותר בעניינים של יראת שמיים, לקיים יותר שולחן ערוך, לקיים יותר את ההלכות שהבורא מצווה, זה ייתן לו הצלחה אחר כך בחיי היומיום. לפיכך, כל מאמץ נוסף בכיוון זה, אף כי הוא בגדר חובה כשלעצמו, זאת אומרת, לדוגמה, אם צריך להדליק נרות בערב שבת, אז אותה אישה שרוצה לקבל הצלחה בחינוך הילדים, אז יגידו לה, תתחילי להדליק נרות ביום שישי. אז בעיקרון להדליק נרות זה חובה בלי קשר לצורך הברכה, זה חובה בין אם היא זקוקה, בין אם היא לא זקוקה, אבל אומר רבי נכון, זה חובה כשלעצמו, אבל הוא מרחיב את הצינור לקבלת ברכות השם. גם כשעושים דברים שחייבים, אבל אם עושים את רצון השם, אז הצינורות מתרחבים, הברכות יורדות יותר מהר, וההצלחה רואים בשטח. במקרה של אנשים שיש להם כישרונות מיוחדים להפצת וחיזוק יהדות, אם זה אדם שיכול להשפיע על אחרים, על השכנים, על הסביבה וכו', האמור למעלה כולל כמובן מאמצים נוספים בניצול הכישרונות שלהם במידה המלאה ביותר. ייתן השם שכמו שכתבת לי על כל המצב, כך תוכלי לבשר על בשורות טובות וכל העניינים עודתם כתבת במכתבך. מצורף בזה עותק מהמסר שלי בוועידת נשי חב"ד שמיועד לכל נשי ובנות ישראל. אם הצבורה שלביתך יהיה בו עניין, תוכלי כמובן להראותו לה. בזמן זה לקראת פורים, המכתב הזה נשלח כמו שראינו בהתחלת התאריך, בתחילת חודש אדר, אני משגר לך ולכל אשר לך יכולים לבביים, שפורים שמח ומעורר, בברכה עם חתימת יד קודשו של הרבי. זה מסר, כמו תמיד, כל מכתב יש לו מסר, כדאי פשוט לשמור את העותקים של המכתבים, הם יכולים פשוט להיות בשבילנו כשולחן ערוך לכל מיני נושאים שנפגשים מהם או נתקלים מהם במהלך החיים בחינוך, ותמיד להציץ במכתבים פעם נוספת, תמיד נותן כוח ללכת בכיוון הזה. עכשיו אנחנו נחזור חזרה, נעשה סיכום קצר מה למדנו ונמשיך הלאה. אנחנו בדפים בפרק ד', בעמוד שמתחיל, שיש את הכותרת פרק ד', ועצרנו בפעם הקודמת בסיום הקטע הראשון, הקטע שמתחיל במילים כל בני אדם, מסתיים במילים ולהקנות בעצמו מהמעלות הנאותות תמורתן. זה הקטע לקראת סוף העמוד, שתי קטעים לפני סוף העמוד, שם אנחנו עצרנו בפעם הקודמת. מה למדנו בשיעור הקודם? ובעצם למדנו זה גם בשיעור אחד שלפניו, שאחד מהתנאים הבסיסיים בחינוך שאדם רוצה לחנך, הוא חייב קודם כל להסתכל על עצמו. כמו שיש, זה לא בדיחה, זה אמרה, אבל זה גם מציאות, כשאדם מפנה אצבע מאשימה על מישהו אחר, אנחנו מצביע למישהו אחר, אז אומרים אצבע אחת אתה מפנה למישהו אחר, אבל בו זמנית שלוש או ארבע אצבעות אתה מפנה לכיוון שלך. אתה מסתכל על האצבע שמושטת על הזולת, אבל בעצם תסתכל שלוש או ארבע מופנים אליך. זה נקרא המושג הזה של ביקורת, כשאדם בא לבקר או לחנך את הזולת, לפני זה תסתכל מה קורה אצלך, וכשאתה בעצמך תבקר את עצמך, גם יהיה לך יותר כוח, יותר תוקף לדרוש מהשני כי דרשת מעצמך, וגם השני יסתכל עליך בצורה נכונה כי הוא רואה אדם שבאמת עובד על עצמו. והעיניים החדות של הילדים שלנו הן הרבה יותר חדות ממה שאנחנו חושבים, והן שמים לב לכל פרט, גם אם נראה לנו שאנחנו כאילו עבדנו עליהם, הם לא שמו לב, הם שמים לב היטב היטב, וגם כשנראה לנו שהם כבר ישנים ולא מקשיבים, הם שומעים הכל, וכל דבר נקלט, ואם לא נקלט באוזניים, אז נקלט בקירות הבית, והדברים, קירות הבית מספרים להם, אחר כך, ועוף השמיים יולך את הכל, וכל זה לא בדיחה, אלא כל אבא ואמא בישראל יכולים לראות שהדברים ממש עובדים בצורה כזו. לכן הביקורת העצמית התמידית זה תנאי מאוד יסודי בעבודת החינוך. עכשיו, מה שלמדנו פה בתחילת הפרק, שכל אדם יש לו מעלות וחסרונות. גם אדם שהוא נולד במשפחה מפוארת, בעלת ייחוס גדול, גם אם הוא נולד לבן של רב גדול, ראש ישיבה, או אפילו בן של אדמור גדול, זה לא משנה, כל אדם יש לו במעלות ויש לו חסרונות. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי השלימות של האדם שיהיה לו מעלות, אבל השלימות של האדם שהוא יעבוד על עצמו לתקן את החסרונות. זה ההבדל בין הבן אדם לכל היצורים שיש בבריאה. וכל היצורים שיש בבריאה זה לא רק היצורים שהם ברמה יותר נמוכה מהבן אדם, כמו למשל הבהמות והחיות, אלא אפילו היצורים שהם יותר נעלים מהאדם, כמו המלאכים, הבן אדם הוא יותר נעלה מכולם. מדוע? כי האדם, המידות שיש בו, התכונות שיש בו, הם לא קבועים באופן אחיד, אלא זה דבר דומיננטי שיכול וצריך להשתנות כל הזמן. אצל כל בעלי החיים, האופי של כל בעל חי שהקדוש ברוך הוא קבע, הוא לא יכול לשנות אותו וגם לא נדרש ממנו לשנות אותו. אם כתוב על הנשר שהוא רחמני ועל העורב שהוא אכזרי, או כל מיני בעלי חיים אחרים שמאפיינים כל אחד עם האופי שלו, הוא גם לעולם לא יוכל לשנות את זה, וגם אף אחד לא בא אליו בטענות שהוא כזה, כי ככה הוא נברא. אפילו מלאכים, יש מלאכים שעבודתם זה קו, כתוב מיכאל וגבריאל למשל, זה שמות של מלאכים מרכזיים שתחתם יש גדודי מלאכים רבים. כתוב מיכאל הוא נמצא בקו הימין, עבודתו זה באהבה, וגבריאל נמצא בקו השמאל, עבודתו זה בעירה. אז לא ייתכן שמלאך שהוא נברא לעבוד את השם בקו של אהבה פתאום ישתנה להיות בקו של עירה, אין דבר כזה. היצור היחיד שיכול וצריך כל הזמן לעבוד על עצמו ויכול להשתנות זה רק הבן אדם. בן אדם יש לו ממש תכונות הופכיות, ואם הוא נברא בתכונה מסוימת זה לא אומר שהוא חייב להישאר כזה. הוא יכול לנווט את זה לכיוון נכון, הוא יכול לשפר את זה, הוא יכול לקנות מידות חדשות. זה העבודה של הבן אדם, ובגלל זה נתן לו הקדוש ברוך הוא את החסרונות כדי לעבוד עליהם. אדם לא יכול, מילה אחת, אדם לא יכול לקנה אף פעם ולהגיד חבל שאני לא כמו פלוני, שהוא יש לו כאלה מידות טובות. להוא יש מידות אחרות שהוא צריך לתקן אותן, כי יש לו שליחות אחרת בעולם, ולי יש את המידות שלי שאני צריך לתקן אותן, וכל אחד צריך להשלים את היעד שלו בחיים.
באופן כללי העבודה,
באופן כללי העבודה הזו מדובר על יהודי, כי זה בא מהנפש היהודית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה באופן ייחודי, למרות שבאופן חיצוני אין ניכר בעניין הזה ובעניינים רבים הבדל בין יהודי לגוי, כי אילו היו ניכרים ההבדלים בין יהודי לגוי בצורה בולטת, אז היה חוסר בבחירה חופשית. אילו היינו רואים באופן מוחשי, הנה יהודי וגוי, תראו איזה הבדל מהותי וכולי, אז לא היה בכלל מצב שיהודי לא יראה את מעלתו שאתה בחרתנו מכל העמים וכולי. לכן הקדוש ברוך הוא יצר לעת עתה שיש בהרבה דברים הם ניכרים ונראים כאילו אותו הדבר, אבל מצד האמת של הדברים אז כתוב שאתם, דהיינו עם ישראל, קרויים אדם, אדם מלשון אדמה לעליון, אנחנו דומים לבורא, ויש לכן בנו את המעלה המיוחדת הזו. נמשיך הלאה לקרוא מבפנים. גדולה עבודה ומלאכה המאשרת את בעליה. עבודה שאדם עובד, מתאמץ, מה המעלה שלו? שזה הופך את הבעלים שלו לעשירים. ואין לך נועם יותר גדול מעבודת האדם המהפך את הרע לטוב. איזה עונג יכול להיות לבן אדם שהצליח לעבוד על עצמו, לתקן את עצמו. כשנותנים ציון לבן אדם, או שבן אדם נותן ציון לעצמו, או שההורים רוצים לתת ציון לילדים שלהם, או המורה בכיתה, וזה לא משנה באיזה צורה, לא צריך להסתכל רק על התוצאה, צריך גם להסתכל מאיפה הוא הגיע, מה היה נקודת מוצא שלו. יכול להיות בכיתה ילד אחד שהתוצאה שלו היא סך הכל 60%, ובעצם צריך לשבח אותו כאילו היה לו 200%, כי הוא הגיע מ-0. ומישהו אחר הגיע ל-100, ולא מגיע לו כזה שבח גדול, כי הוא בסך הכל, המאה שלו זה האופי והטבע שלו, ממנו אנחנו נתבע להגיע להרבה יותר. לא רק, זה הפרוש שצריך להסתכל. בדיוק, מאיפה הוא הגיע? מסתכלים מאיפה הוא הגיע, מה היה קודם, וכמה המאמץ היה לו להגיע להיפוך, להפוך את הרע לטוב. הוא מביא כאן דוגמה מעבודת החקלאות. אדם החורש וזורע בכברת ארץ עידית, אדם שעובד בקרקע משובחת, הוא מוצא ברכה מרובה. הנה לא יתענג כמו החורש וזורע אדמת זיבורית, הוא מוצא בה ברכה מרובה. כמובן נפול בן אדם עבודה זיבורית, אדמה זיבורית, אדמה גרועה, אף אחד לא נתן סיכוי שיצא מזה משהו, והוא הצליח להוציא מזה, אז איזה שמחה יש. מה החוכמה לקחת מצב, על דרך זה גם ברווח, כמה אדם מעריך את המשכורת שהוא מקבל בסוף החודש, שהוא יודע שהוא התאמץ והוא קיבל את זה, לעומת אותו אחד שזכה בלוטו במיליון. הוא זכה בכמות הרבה יותר, אבל הוא לא שמח עם זה כמו אותו אחד שקיבל את מה שהוא באמת השקיע. זה אדם שמשקיע ומתאמץ ובסוף מקבל ברכה, הוא מייקר את זה מאוד מאוד. ככה גם בנפש, אדם צריך לראות, יש לי מידות כאלה לא טובות, ואין אדם שיגיד אני מושלם. זה כבר למדנו בפרק הקודם שהחיסרון הגדול של אדם שבטוח שהוא מושלם ואין לו מה לתקן, אדם כזה בכלל הוא מחוץ לתחום, אין לי מי להתקדם לעבודה. זה כבר סיכמנו בפרק ג' שאדם צריך לדעת שאסור לו שיהיה לו את האהבה העצמית שהוא מושלם. אדם צריך לדעת שיש לו מה לתקן, וברגע שהוא יודע שיש לו מה לתקן, אז אם הוא לא, לפעמים קשה לבן אדם לראות את החיסרונות של עצמו, כי על כל פשעים תכסה אהבה, כך כתוב, או שיש ביטוי שכתוב לגבי דיני נגעים, שיש בספר ויקרא פרשה שלמה מה קורה אם יש לבן אדם נגע. כתוב שמי צריך לקבוע אם הנגע הוא נגע המתמה או לא, אז צריך לקרוא לכהן, והכהן צריך לבדוק מה המצב ולקבוע אם הנגע מתמה או לא. מה קורה אם האדם שקיבל את הנגע הוא בעצמו כהן? אז הוא לא יכול לראות את הנגעים על עצמו, אלא הוא צריך שמישהו אחר יבוא ויראה. אז זה ההלכה אומרת, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, נגעי עצמו לא יכול לראות. אז אמנם יש לזה את המשמעות שאפשר לקרוא את הפתגם הזה, לשים את הפסיק במקום קצת שונה ולהגיד ככה, כל הנגעים, זה קשור גם לנושא שלנו, כל הנגעים שאדם רואה חוץ, כל הנגעים שאדם רואה אצל מישהו אחר בחוץ מנגעי עצמו, זה בעצם אצלו יש את הבעיה, לא אצל השני. זה הנושא של הביקורת. אבל אני רוצה דווקא להגיד את המשמעות הפשוטה, לפעמים קשה לבן אדם לבדוק את עצמו ולראות איפה הבעיה שלי, אז זה נתנה משנת העצה, עשה לך רב וקנה לך חבר. לפעמים מישהו אחר יכול מבחוץ לראות מה הנקודה שצריך לשים עליה את הדגש. על כל פנים, מה הנקודה פה? שאדם שמשקיע ורואה ברכה, אין שמחה יותר גדולה מזה, כי בזה ימצא גם סיפוק מוסרי בפועל ידיו ובעבודתו המרובה, נוסף על הרווח הכלכלי. רווח כלכלי יש גם לאותו אחד שהצמיח בעבודה בקרקע עידית, גם אצלו יש רווח כלכלי. אבל אותו אחד שהצמיח בקרקע זיבורית, לא רק שיש לו רווח כלכלי, אלא יש לו פשוט סיפוק, שמחה, שאין שמחה יותר גדולה מזה. מה הנמשל? וכן הדבר, כי גדולה עבודה ומלאכה מוסרית המאשרת את בעליה באושר נצחי. אושר הכי גדול זה אדם שמסוגל לעבוד על עצמו באופן מוסרי, ולא להתייאש מכך שיש לו חסרונות, אלא להפך, לראות בזה את הדרך לתקן. פעם נכנס ילד לרבי, נער צעיר, לא ילד ממש, נער צעיר, בחור צעיר, נכנס לרבי, ובין הדברים שהוא דיבר ביחידות שהוא היה עם, אצל הרבי, היה לו איזושהי תלונה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו בני אדם מושלמים כמו שהמלאכים מושלמים? למה הוא ברא אותנו עם חסרונות ועם בעיות ועם יצר ודברים? למה היה בורא אותנו לכתחילה מושלמים? אז הרבי פנה לנער הזה ושאל אותו מה התחביב שלו. היה נער אמריקאי, הוא אמר שהוא התחביב שלו הוא אוהב מאוד לצייר. אז הרבי שאל אותו מה הציור הכי מרגש שאתה רואה אותו ואתה ממש נשאב לתוכו. אז הוא חשב לרגע וציין שם של צייר מאוד מפורסם שהוא עשה ציור מאוד יפה שרואים את חוף הים, איך שאנשים מטיילים על חוף הים בשקיעה, ממש ציור נפלא. שואל אותה רבי, וכמה הציור הזה שווה? הציור הזה שאתה מדבר עליו, כמה הוא שווה? הוא אומר לרבי, הציור הזה מוכרים אותו $1,000,000, ציור מאוד יקר. אומר רבי, יש לי אליך שאלה, מה יהיה אם יבוא בן אדם ויקח מצלמה ויעמוד בחוף הים בעת השקיעה כשאנשים עוברים באותו סיטואציה בדיוק כמו הציור וינציח את המעמד עם המצלמה, כמה יהיה שווה התמונה הזו? אמר לרבי, התמונה הזו לרחתי ב5 סנט בפוטו מפתחים את התמונה וזהו. אמר רבי, אני לא מבין, משהו פה לא הגיוני. מה יותר מדויק, הציור או התמונה? יותר מדויק, ודאי שהתמונה יותר מדויקת, כי הציור זה מפרי דמיונו של הצייר והתמונה זה ממש מצלם באופן אותנטי את המצב. משהו פה לא הגיוני, תמונה שהיא מדויקת להפליא ללא שום רבב שווה 5 סנט, וציור שהוא לא כל כך מדויק שווה $1,000,000. מה? אז הוא ככה מנסה, חשב שהרבי שואל אותו בתמימות שהוא לא יודע, אז הוא מנסה להסביר, הוא אומר מה זאת אומרת? בציור יש נשמה, יש נפש, מי שמבין בציור רואה את מהלך הנפש של הצייר ויכול להתבונן שעה שלמה וליהנות מכל פריט בציור. בתמונה מסתכלים ומשיכים הלאה, זה בכלל לא אותו דבר. אז תוך כדי שהוא מתלהב ומסביר הוא כבר קלט לבד את ההבדל. מלאך הוא תמונה, תמונה של פוטו, הוא מדויק, אין לו חסרונות, הוא מושלם, אבל הוא שווה 5 סנט. יהודי יש לו הרבה חסרונות, הוא צריך לתקן, וכשהוא כבר משלים ולחברה סיים את התמונה, זה לא מדויק בדיוק, תמיד יש פשלה פה ופשלה שם, אבל הוא השקיע, הוא הכניס בזה נפש, זה שווה $1,000,000, הרבה יותר מזה. זה בעצם הרעיון שאנחנו כאן לומדים, שההשקעה שבן אדם משקיע לשנות את הטבע שלו, יש לזה איכות אחרת לגמרי מאילו הקדוש ברוך היה בורא אותנו מלכתחילה מושלמים. לכן אדם לא צריך להתייאש מכך שהוא רואה על עצמו מה לתקן, הביקורת העצמית, להפך, ככל שהוא יתקן את עצמו ויוכיח לעצמו שהוא מסוגל, עם גרף מסודר, ולא לראות מיד את פסגת ההר ולהתייאש שאי אפשר להגיע אליו, אלא לאט לאט, זה מביא פשוט סיפוק רב, וזה נותן גם עידוד לילד ולמחונך שהנה אפשר, אפשר להתקדם ואפשר להצליח.